היוגה בעצם מחברת אותך לטוב שבך. כי יש הרעשים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, הם בעצם הופכים להיות יותר קטנים. ואז יש יותר מקום. אתה החמלה שבך פשוט מתפרצת החוצה. השקט הפנימי שאתה כל כך קמה לו, פשוט מתחיל לצאת החוצה. לאט לאט. ושוב, בכל מיני תרגולים שונים של יוגה. בוא נדבר רגע על הנושא של התנוחות לצורך העניין. ברגע שאנחנו מתרגלים, ככל שאנחנו מתרגלים יותר, אנחנו נעשים גמישים, נכון? הגמישות היא לא רק פיזית, היא גם גמישות נפשית. היא קצת גמישות יותר ברמה האישית שלך. אתה כבר הרבה יותר כליל בלתת, אתה הרבה יותר כליל בלקבל, אתה גם יותר, יכולת ספיגה שלך היא אחרת, האכלה. יותר גבוהה, יותר גדולה. הסבלנות שאתה מתחיל לקבל, כי להישאר בתנוחה הרבה זמן, בוא, ברמה הפיזית זה לא הדבר הכי קל שיש. אבל לאט לאט אתה מתחיל למצוא את העשייה בתוך האי-עשייה, ולהפך, ולמצוא את השקט ואת ההתבוננות הזאת פנימה.
היי חברים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. האורח של היום התחיל את מסע התנועה שלו כרקדן, הוא למד ולימד מחול מקצועי, בתחילת שנות ה-20 שלו הוא טס והופיע ברחבי אירופה ובקנדה, לבסוף הוא גם הגיע בארצות הברית והגשים חלום כשהופיע במחזמר סיפור הפרברים על במות ברודווי. בזמן שגר בארצות הברית ושעת אל עבר החלום שלו להופיע על הבמות הגדולות ביותר בעולם, הוא החליט ככה להכשיר את עצמו גם כמאמן כושר והתחיל תוך כדי לשלב עבודה כמדריך סטודיו וכמאמן. באחת ההופעות הוא נפצע בברכיים, מה שהוביל אותו לפגוש את הייעוד שלו בחיים, שזה עולם היוגה. הוא התאהב בעולם היוגה ומצא את עצמו שם, ולאחר שנה שתרגל קבוע, הוא נרשם לקורס מורים, שבעצם פתח את עבורו את הדלת אל עבר הוראת היוגה. הוא המשיך במסע שלו בעולם, הוא רצה להעמיק את ההבנה שלו בעולם הזה, ודרך סגנונות שונים כמו אשטנגה, ויניאסה, פאוור יוגה, פרניאמה, יוגה לנשים לפני ואחרי לידה ועוד, הוא בעצם העשיר את עצמו, ובשנת 2009 הקים את גיא אינסטיטיוט, גיא יוגה אינסטיטיוט?
לגמרי.
הקים את גיא יוגה אינסטיטיוט, שם הוא התחיל בעצם להסמיך מורים להפוך להיות מורים בעצמם ליוגה. בתחילת השנה הנוכחית, 2022, בינואר, אני זכיתי ללמוד אצלו קורס מורים ליוגה, ככה הוא המורה דרך עבורי בתחום הזה, והאמת שזה מרגש לי מאוד לארח אותו כאן היום. אז ברוכים הבאים, אלון גיא, מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין. האמת היא שאני נרגש בדיוק כמוך.
כן.
כי כן, זה כיף לי. כיף לי לשבת ככה מול קולגה.
כן.
אתה כבר לא תלמיד מבחינתי, אתה יודע, אתה כבר כאילו חלק מהשורה.
ממש.
אז אני ממש שמח על זה.
איזה כיף. אז תודה שאתה פה, ואני באמת מתרגש. ניסינו לעשות את זה במשך כזה תקופה, והיינו כזה חתול עכבר כזה, כיאה לימינו. נכון. אבל אני מתרגש מאוד, וזה כבוד גדול, לא רק כי אני מאוד מעריך אותך כאדם, כמורה, אני חושב שגם אתה הולך לפתוח לנו את כל העולם הזה, העולם היוגה, שבעיניי הוא מדהים, והוא פתח אותי להיבט בעצמי של בריאות ושל שלווה שלא הכרתי לפני זה, אז מרתק בעיניי יהיה קצת לצלול איתך לעולם הזה. אני אשמח אבל שנתחיל לפני קצת לחדד כזה את הרקע, איך דבר כן. יתגלגל לדבר. אז מגיל צעיר, מגיל 8, התחלת לרקוד.
כן.
אהבת מאוד את העולם הזה. איך זה התפתח מהאהבה ומהתשוקה הזאת ליאללה, אני טס לארצות הברית, אני טס לחול ואני אחרי החלום הזה.
כן, אז נתחיל בזה שאני נולדתי, אני חושב, עם תנועה בגוף ורקדן. אין לי את זה כרקע משפחתי. זה לא בגנים. אבל הייתה לי כן תמיכה מההורים, ובגיל מאוד צעיר, 8-9, התחלתי לרקוד ככה מחול שכונתי, ולאחר מכן לקחתי את זה לצעד אחד יותר קדימה, והתחלתי לרקוד במחול יותר מקצועי, ממש בלט קלאסי, מודרני, סטפס אפילו, ג'אז וכולי. עברתי לתיכון לאומניות בירושלים, ורקדתי בירושלים, רקדתי קצת באקדמיה, ואז משם באמת הכל התגלגל, והגעתי לתל אביב, ובתל אביב התחלתי לרקוד בלהקות יותר מקצועיות, וגם לעבוד בכל מיני חלטורות, עם כל מיני אמנים מאוד מוכרים בארץ, שהייתי כאילו הבקראונד שלהם. בשנות ה-20 הממש מוקדמות שלי, עשיתי איזשהו מעבר קודם לקנדה, בעקבות חבר שחי שם, חבר מאוד טוב שלי עד היום. ובקנדה, בטורונטו, חייתי בטורונטו, ובטורונטו, גם שם, כאילו, פיזסתי על במות ורקדתי, אפילו הייתי באחת הסדרות המאוד מוכרות הכי גאים שיש, אני לא יודע אם מישהו יודע אם זוכר את זה, אבל הופעתי גם שם. וממש אחרי איזה שנה בערך עזבתי את קנדה, בגלל שהיה לי מאוד קר, ורציתי גם, מאוד חלמתי את ניו יורק, כל חיי חלמתי את ניו יורק. הגעתי בעצם לספרד, גרתי בספרד חצי שנה, רקדתי באביזה חצי שנה, ולאחר מכן, משם עברתי לניו יורק. בניו יורק הייתי לפני הכל, אתה יודע, הייתי מאמן כושר, עשיתי איזשהו קורס לאימוני כושר, רקדתי, הופעתי, עשיתי המון אודישנים, עד שהתקבלתי למופע הגדול ביותר, שזה סיפור הפרברים. הייתי באוף ברודווי, ברודווי, ובמשך כמעט שנתיים הופעתי ככה על בסיס יומי. אני יכול לומר לך שזה היה בין חלום קטן כזה שהתגשם לי בתור ילד. תמיד אהבתי מחזות זמר, תמיד רקדתי עם הגדולים ביותר כאן בארץ, כוריאוגרפים מצוינים, מורים מעולים. זה תמיד היה ככה ב-back of my mind כזה, שיום אחד אני אעשה משהו מאוד גדול. אבל את זה לא חלמתי שזה יקרה. ואז הגעתי לשם, ובאחת ההופעות פשוט נפצעתי בברך. בתאונה מצחיקה, אבל נפצעתי בברך. ושיקמתי, שיקמתי את הגוף דרך פיזיותרפיה לרקדנים. ובתוך הדבר הזה, היוגה בעצם פגשה אותי עוד לפני שאני פגשתי אותה, כי הפיזיותרפיסט שטיפל בי, הוא למעשה מורה ליוגה בעצמו. והוא כל הזמן דחף אותי לשם, וכל הזמן אמר לי, תקשיב, אתה חייב לעשות משהו עם זה, ויש סטודיו מצוין שאתה חייב להכיר בניו יורק, וככה זה התגלגל. במשך שנה שלמה תרגלתי, עשיתי קצת יוגה שיקומית, ובתוך השנה הזו ראיתי כל הזמן היה בלוח מודעות כזה, קורס מורים שמגיע וכולי, ומאוד התרגשתי לתוך הדבר הזה, החוויה הזו. לא קיבלו אותי בהתחלה, הם אמרו שאני צריך קצת יותר זמן ויותר ניסיון, אבל כמו שאתה מכיר אותי, עם הקסם האישי שלי, ידעתי ככה איך להשחיל את עצמי פנימה גם לשם. ובעשירי למרץ, שזה לא מזמן, זה היה היום הראשון שלימדתי יוגה, ובעשירי למרץ האחרון אני חוגג 20 שנה של הוראה.
וואו.
שאני כבר מלמד 20 שנה ברצף.
אז
זה בעצם מה שהביא אותי לעולם היוגה. אבל באמת, היוגה פוגשת אותך, עוד לפני שאתה פוגש אותה. זה פשוט בא, זה מגיע אליך.
מה קרה שם? קודם כל, האם הפציעה הזאת, איך היא השפיעה לך על הקריירה, על החלום, על העבודה היומיומית הזאת שחתרת לעברה? ואז מה היה מה שמצאת ביוגה שנתן לך פתאום את הנחמה הזאת, או שאולי אפילו אמרת, וואי, זה אולי אפילו לטובה, ואני שמח ש...
אז אתה יודע, הרבה אנשים פוגשים את היוגה מבפנים, כל אחד בהיבט שלו. יש אנשים שבאמת מתחברים יותר לעומק, יותר לרוח, יותר למקום המדיטטיבי. יש כאלה שבאמת מגיעים ממקום של תנועה. אני יכול לומר שבהוראה ספציפית קיבלתי קהל, וכרקדן שאתה כל הזמן על הבמות ומקבל מחיאות כפיים, אז בעצם קיבלתי את זה מהתלמידים שלי, עד היום. אז אני חושב שזה די חיבר אותי לאותה נקודה. אתה מבין שהייתי נכנס ועומד ומציג את עצמי ומעביר שיעור. ואני חושב שהדרך שמחברת אותי לעולם המחול, זה באמת הרצפים שלי והפלואו של התנועה, שאני מייצר בזמן שיעור. אז אני די מרגיש שאני קצת, ככה, אין לי את החסך הזה. אבל באמת לומר, בכנות, הפנים שלי הוא רקדן. בנשמה, הנשמה הפנימית שלי, יש, אני כל פעם שאני צופה במחול, או אני הולך לראות הרבה מחול, אגב, אני מאוד אוהב מחול. אז זה משהו שכאילו נוגע בי ככה במקום אחר, במקום רגיש אחר. אבל גם לא היה לי פספוס, כי הגעתי לטופ בתור רקדן, והרגשתי שזה כאילו מיצה את עצמו, וזה הזמן לעבור לשלב הבא. אבל בהחלט אני חושב שעניין הקהל ועניין הכמות של התלמידים, וגם לראות את השינוי שהם חווים בדרך, ואני יחד איתם. אני יכול לומר לך שההוראה שלי התפתחה והשתפרה בעקבות התלמידים שלי. זה לא רק בזכות מה שאני לומד כל הזמן, אתה לומד על התלמידים שלך את ההוראה בעצם. כאילו זה דרך הטעויות שלהם, או דרך ההתקדמות שלהם.
כן.
או יכולות שלהם.
זה חזר גם הרבה פעמים באמת בקורס, הקטע של... אני קודם כל רקדן, מרגישים את זה כן. בדרך שאתה מעביר את הדברים, אם זה בקצב לפעמים, נכון. בדרך שבו אתה... אבל אני חושב שזה מאוד יפה, כי אולי לקחת את המקום הזה של ה... של לתת שואו בעצם לקהל, אבל באיזשהו מקום זה אולי משהו חד צדדי במובן, אבל פתאום נכנסת למקום שיש איזה שיתוף פעולה, והשואו שאתה נותן גם עוזר לצד השני ומצמיח אותו ומפתח אותו, שזה בהחלט ניכר. אני מאוד אוהב את את החיבור הזה. עכשיו, למי שמאיתנו, הקהל בבית, שאולי פחות מכיר את עולם היוגה, עם כמה שהוא הופך שיטת אימון או הסתכלות מאוד מאוד עתיקת יומין, אבל זה הופך להיות יותר ויותר בתודעה בשנים האחרונות. אז אני אשמח שתספר לנו מהי יוגה עבורך, או איך אתה רואה את כל העולם הזה של היוגה, למי שפחות מכיר.
אז אני רוצה לומר שבאמת היוגה היא לכולנו. נתחיל בזה. זה, אתה לא נולד יוגי. אף אחד לא נולד בהימלאיה, כן? יש, אבל אנחנו בטח שלא. היוגה היא בעצם, היא באמת מחברת אותך קצת יותר פנימה, דרך התרגול עצמו. ושוב, תרגול יוגה יכול להיות בהרבה אופנים ככה שונה ומשתנה. יש אנשים שבאמת מחוברים יותר לצד הפרניאמי של היוגה, כאילו נושא של הנשימות, הצד המדיטטיבי יותר של התרגול של היוגה. אני בא יותר מהעולם של התנועה, כי זה המקום הטבעי לי. ואני חושב שהיא כן מתאימה גם לכל אחד, לכל רמה, לכל גיל. ואני יכול לומר שאני גם באמת חושב, וזה נכון, שיש כל כך הרבה סגנונות שונים של יוגה שיכולים להתאים פשוט לכולם. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז ככה שזה כל כך לא משנה, אבל ברגע שאתה מתחיל לתרגל יוגה, אתה מתחיל להתחבר פנימה, והשינויים נעשים לאט. אתה יודע, יש איזה סיפור ממש קטן, מגניב, על שאני שמעתי מהמורה שלי, על היינגר שהגיע למערב מהודו, וכשהוא הגיע ללונדון, אז הוא הביא איזושהי סדנה של שבוע ימים. ובהתחלה, כשהוא הגיע, הוא נכנס לתוך העניין הפילוסופי. היה המון מדיטציות, היה המון סיפורים קצת מההיסטוריה של היוגה, והמון פילוסופיה של היוגה, המון תכנים של פטנג'לי לצורך העניין, שהוא אחד הוגים הגדולים של הסוטרות. ומה שקרה שם זה שהוא אמר, הוא ראה שלאט לאט כמות התלמידים לאט לאט פוחתת. והוא ניסה ככה לנסות להבין מה יותר נכון ומה יותר מדויק כדי באמת להשאיר את הקהל. אז הוא אמר, אתם יודעים מה? אני אתן להם באסנה, בתנוחות, אני אתן להם תרגול, ובלילה הגמדים יעשו את שלהם. אז יש משהו בזה שאתה, לפעמים אתה לא צריך להיכנס לתרגול יוגה עם שאלות יותר מדי. פשוט להיות חלק בתוך החוויה הזו, והזמן יעשה את שלו.
כן.
ואז אתה חווה את השינויים מבפנים. יש איזושהי הוקרה ככה, גם לעולם של היוגה, שהוא נמצא במקום מאוד מכובד, כי הם באמת יודעים שמי שמכבד את עצמו באמת, זה מישהו שהוא מחובר מבפנים החוצה.
זה נראה לי באמת הקטע המדהים ביוגה של להבין שזה לא איזה שיטת אימון או תנועה טיפוסית, זה איזושהי פרספקטיבה לחיים. זה בעצם הגישה, ההוויה שבה אני נמצא, והאמת שאני זוכר, הדרך שבה אני הכרתי אותך זה דרך חברה בשם שיר שרעבי, כזה נודה לה בהזדמנות הזאת על החיבור הזה. ובאתי לאיזה שיעור באמת במרינה ומאוד מאוד התחברתי. אני זוכר בשיעור השני או השלישי, היה רגע שממש, זה מהמסרים האלה, זה מהגמדים האלה שעושים את העבודה שלהם מאוחר יותר אחרי השיעור. אנחנו נפגשים שם במרינה, זה מול הים, ואנחנו באים להתחיל לתרגל, וישבו לידינו איזה קבוצה שלא יודע, עשו איזה סיור או משהו, והם יושבים ספסל מטר לידינו, פותחים שם, פותחים במבות, פותחים ביסלי, תעבירי לי את הזה, צעקות כזה על הראש, ובאותו רגע אנחנו מתחילים בעצימת עיניים ובנשימות. עכשיו אני מאמן, אני מורה, אני מדריך אנשים כבר כמה שנים, והפוקוס שלי באמת הלך לאיזשהו מקום של, כאילו חשבתי גם עבורך כזה וגם עבורי בקטע של, זה כביכול, זה נוגד את הקטע של יוגה, אתה יודע, באתי עם איזושהי הסתכלות מסוימת, זה יהיה קשה להתרכז וכאלה, אתה בטח תגיד, כאילו עניין אותי לראות כזה איך תגיב. וזה שלא הגבת, וזה שהיית איפה שאתה, והעברת, הדרכת, אז אולי אני הייתי צריך טיפה לעבוד על הקשב שלי, ולהיות בתוך הרגע, ולא לתת להסחת דעת לזאת, לא היית צריך להגיד כלום כדי שאני אעבור מעין שיעור עם עצמי, שלקחתי גם כמתרגל וגם כמי שמלמד. שאנחנו קובעים את ההוויה שלנו, ואם אני עכשיו אתן פוקוס לדבר הזה ואני אתן לו להפריע לי ולפגוע, זה באמת מה שיקרה. אם אתה היית מדבר על זה ומציג שמשהו שהוא לא בסדר, כולנו היינו מגיבים באותה אנרגיה. זה שאתה הראית לנו במה להתמסר ובמה להתמקד, הנהגת בלי להשתמש במילים.
נכון, כי זה השקט בתוך הרעש. אתה מבין? אני כאילו נכנס לתוך הזון שלי ברגע שאני מלמד. אני גם יכול לומר לך שככה באופן באמת מפתיע שהרבה אנשים מדברים איתי על מה שאתה אומר, זה שאני נכנס לשיעור ואני פשוט מנטרל מחשבות בצורה מוחלטת. אם יש משהו שאני ממש 100% בו, זה בהוראה שלי בתרגול היוגה. יותר מכל דבר אחר בחיים שלי. כי אני מאדם שיכול לעשות מיליון דברים בו זמנית. אבל כשאני מלמד, אני נטו שם.
נוכח מאוד.
לגמרי. אני ב-100%. כן. אז כל השכה דעת אחרת פשוט לא משנה לי. זה פשוט לא רלוונטי לי.
כן.
באותו רגע. ואני חושב שאני מעביר את המסר בדרך הזו.
ממש.
אתה יודע, גם בהודו יש המון רעש. המון. מי שהיה שם יודע. ובכל זאת, זאת המדינה הראשונה בעולם והגדולה בעולם שהיוגה צמחה ממנה. עם האדמה זה הודו, כן? היוגה זה שם. אז, והנה, ואתה יודע.
כן.
הטובים ביותר והגדולים ביותר.
עכשיו, זה גם מתחבר, למצוא את השקט בתוך הרעש, זה גם מתחבר למה שקורה לנו בתוך התרגול של היוגה, נכון? בתוך האסנות, שזה בעצם התנוחות.
כן.
זה הקטע הזה של למצוא אי-עשייה בתוך העשייה, להגיע למקום המדיטטיבי בתוך התרגול הפיזי, נכון. שהוא לוקח קצת זמן. אז כשכאילו שאלתי מה היוגה, אתה יודע, ציפיתי לתשובה הקלאסית כזה של איזה חיבור בין הגוף לנפש, אבל אפשר לקחת את זה לכל פילוסופיה שעולה מתוך זה. אבל כאן הייתי רוצה שכן אולי ניתן איזה...
כי זאת המשמעות בעצם. מהי יוגה? יוגה, מילה יוגה. אתה מבין? זה החיבור בין גוף לנפש. אז כולם קצת נשענים על המקום הזה. היוגה בעצם מחברת אותך לטוב שבך. כי יש הרעשים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, הם בעצם הופכים להיות יותר קטנים. ואז יש יותר מקום. אתה, החמלה שבך פשוט מתפרצת החוצה. השקט הפנימי שאתה כל כך קמה לו, פשוט מתחיל לצאת החוצה, לאט לאט. ושוב, בכל מיני תרגולים שונים של יוגה. בוא נדבר רגע על הנושא של התנוחות לצורך העניין. ברגע שאנחנו מתרגלים, ככל שאנחנו מתרגלים יותר, אנחנו נעשים גמישים, נכון? הגמישות היא לא רק פיזית, היא גם גמישות נפשית. היא קצת גמישות יותר ברמה האישית שלך, אתה כבר הרבה יותר כליל בלתת, אתה הרבה יותר כליל בלקבל, אתה גם יותר, יכולת ספיגה שלך היא אחרת, האכלה יותר גבוהה, יותר גדולה, הסבלנות שאתה מתחיל לקבל, כי להישאר בתנוחה הרבה זמן, בוא, ברמה הפיזית זה לא הדבר הכי קל שיש, אבל לאט לאט אתה מתחיל למצוא את העשייה, בתוך האי-עשייה ולהפך, ולמצוא את השקט ואת ההתבוננות הזאת פנימה. עכשיו, זה תהליך, כמו שאמרת. אז בהתחלה אנשים מגיעים ואנחנו עוברים על החלק החיצוני שלנו, שאנחנו באיך זה נראה, איך אני בתוך זה, האם אני, האגו ככה מתחיל ככה לצוף ואומר, האם אני מצליח, לא מצליח, הנה היא עושה עמדת ידיים, אני לא עושה עמדת ידיים, הוא עושה הורה וכו' וכו'. ולאט לאט אתה מתחיל לקבל את התרגול האישי שלך. ואתה מכיר גם בחולשות שלך. ואתה מכיר גם בכאבים שלך. ואתה מתחיל להיות מזוהה עם מי שאתה באמת. אז בוא ניקח את רגע את מה שקורה על המזרון ונעביר אותו לחיים האישיים. אתה פשוט מתחיל להיות מזוהה עם מי שאתה ולקבל את עצמך כפי שאתה. ואני חושב שאני באמת אומר לך בכנות, אני לא רבתן בעניין הזה, אבל אני חושב שמה ש... החיבור שיש לאנשים אליי, זה בזכות זה שאני פשוט מאוד אותנטי. ואני פשוט מה שאני. ואני לא מחפש להיות משהו שאני לא. אני לא מביא תכנים שאני לא יודע עליהם, או לא שוקע בהם, או בוא נגיד אפילו שוחה בהם. אני מביא פשטות. אני מביא תרגול שהוא פשוט, כביכול, ברמה של התוכן, אבל הוא כן מאתגר ברמה הפיזית, כי זה אין מה לעשות. אני בא מיכולות פיזיות גבוהות, אני בכל זאת רגדן, וחשוב לי גם הסימטריה, אז חשוב לי שכולם יתרגלו אותו דבר, וכולם יגיעו לאיזושהי נקודה מסוימת. אז אם אני באמת נותן איזושהי המלצה, בוא נגיד, למתרגל החדש, פשוט ללכת ולעשות, ופשוט להיות, וזה לא משנה מה. יש כזה, אתה יודע, יש את העניין הזה שבאים אליי אנשים ואומרים לי, אלון, אני צריכה להתחיל בשיעור למתחילים, אני צריכה להגיע לשיעור של מתקדמים. זה לא באמת משנה, לדעתי. האישית. כי אתה יכול למצוא את הרמה שלך בכל קבוצה שאתה נמצא בה. ומורה טוב יכול לדעת איך לדאוג לזה שאתה תקבל את מה שאתה צריך יחד עם כל השאר. וזה באמת מקום שאתה צריך קצת לשחרר כמתרגל, שאתה מגיע לאיזושהי כיתה ואתה אומר, אני בא פשוט לעשות משהו טוב עבורי.
להתמסר לעשייה, ואחד הדברים שמאוד חזקים ביוגה, וזה היה איזה נקודת מפנה גם בשבילי, עוד לפני גם שהכרתי אותך, זה להפנות את השאלה הזאת של איך אני מרגיש היום, מה נכון עבורי היום. בעצם להיות בנוכחות, דיברנו על זה גם לפני שהתחלנו כזה לצלם, כמה יש חשיבות ללמוד להיות בנוכחות, וכמה זה יכול לשחרר אותנו מהחשיבה יתרה הזאת. מעניין אותי באמת לשאול אותך כמורה עם ותק מאוד מאוד של הרבה מאוד זמן, איך אתה מוצא את האיזון הזה בין הרצון של אנשים היום, אתה יודע, להגיע לתוצאות מאוד מהר, ואפשר להגיד שהאגו הרבה פעמים כזה נמצא בפרונט, כשבעצם יש איזושהי הסתכלות של היוגה, שזה המקום לבוא ולמוסס את האגו, ללמוד להבין להגיע לעני הגבוה יותר, לנשמה שלנו שנמצא בפנים, לטוב שבנו, כמו שאמרת. איך אתה מלמד אנשים כאילו להשתחרר מהאגו, כי הם כאילו באים לעשות את התרגול הפיזי. אבל אנחנו יודעים שזה יותר ההוויה המנטלית הרוחנית שאני נמצא בה, גם הפיזי.
נכון.
אז איך אנחנו מביאים אותם לשם ברכות ובחמלה שאתה מאוד יודע להביא?
אז אני חושב שאחד הדברים זה קודם כל לזהות את גובה העוצמה של האגו שיש לך. תהיה באגו בהתחלה, זה בסדר. זה נותן לך דרייב, זה לא דבר רע. האגו הוא לא שם כדי לפגוע בך בעצם, הוא גם מגן עליך. אז אני אומר, אתה מגיע לשיעור ואתה רוצה לדחוף את עצמך קדימה, קודם כל, לך על זה. תבין מה אתה לא, כדי להבין, אתה יודע, כדי ללמוד מה אתה כן. זה אחד. שניים, יש לי איזושהי ככה נוסחה שקצת לקוחה מתוך מלך העריות, שאתמול זה היסטוריה, מחר זה תעלומה, היום
זה מתנה.
זה המתנה. ובאמת, ברגע שאתה מתחיל ללמוד את הנקודה הזו, ואתה אומר, מה זה משנה איך אני אתרגל מחר? ומה זה משנה לאן אני אגיע מחר? אני אחווה את הכאן ועכשיו, אני אראה איך זה מרגיש לי עכשיו. וזה, אני חושב, משהו שגם מלווה אותי בתור מורה. לתת לך להרגיש כל הזמן איך אתה באותו רגע מרגיש את הרגע. עכשיו, מה שכן, גם לי יש אגו בתור מורה. גם לי חשוב לקדם אותך בתור תלמיד. אז אני כן יאתגר. אני כאן אתן איזושהי תנוחה, אסנה, לצורך העניין, ככה יותר מאתגרת, יותר ככה נתן לו איזושהי תחושה שהנה הוא יכול להגיע לאנשהו. אתה יודע, מתרגל חדש שמגיע והוא נמצא בקבוצה והוא רואה מה קורה ככה סביבו, זה מאוד דוחף אותו מצד אחד. מצד שני גם יכול מאוד לאיים עליו. אבל מספיק שאתה תיתן לו את תשומת לב הראויה לו ותדייק אותו במשהו ותעלה אותו לשלב הבא, אז באמת אתה רואה שהמתרגל גם חוזר, וגם נשאב לתוך מקום שהוא מאוד... אבל בעיקר זה התחושה. לי חשוב להעביר תחושה, יותר מאשר תרגול ואסנה. שיוצא בתחושה טובה, בחיוך גדול על השפתיים. שיחבק אותי בסוף השיעור, שיגיד לי כאילו איזה טוב הוא מרגיש. זה הכל עבורי.
כן, שזה מתחיל מלהגדיר את המטרה עוד לפני שאני מתחיל, שאני מבין שהמטרה שלי היא להרגיש טוב, היא לפגוש את עצמי, היא לייצר חיבור ביני לבין הנפש. אני יכול להתחיל לשחרר מהמלחמה הזאת שהראש אומר לגוף, יאללה, תצליח, הגוף אומר, אני עוד לא שם, ואני מתחיל להילחם עם עצמי, ואז אני מתוסכל ואני מאוכזב, וזה המקום ל... זה יפה גם ביוגה. אני מנסה את התרגיל, הרבה פעמים אני גם אומר לחבר'ה שאני מלמד, לפעמים בתרגול יוגה אתה נכנס ל... בגלל שהכל מאוד ורבלי וכף יד ימין, אתה לא קולט לפעמים שאתה נכנס לאיזושהי תנוחה. אתה, מישהו יצלם אותך מהצד ואתה בשוק, איך הגעתי לשם בכלל. ואתה יוצא ואתה ממשיך הלאה. כאילו באמת מאוד מתרגלים את הקטע הזה של להיות בכאן ובעכשיו, לשחרר ממה שהיה, מה שיהיה. ואני חושב שזה תרגול שהוא מתרגם את עצמו כל כך יפה לחיים עצמם.
לגמרי.
שזה... וזה מתחבר לי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך. משהו שאני בתוך העולם הזה של הספורט, כמתאמן, כמאמן, אני יודע שזה גם אני כאופי, שאני מאוד אוהב דינמיות, אני מאוד אוהב לשנות דברים. יש תקופה שאני מאוד אוהב טיפוס, ואני בעולם של הנינג'ה, ואחרי זה מעניין אותי הפוצ'יבולי והזה, ופתאום אני חזק ביוגה. זה דברים שהם קצת משתנים כזה אצלי, אבל מעניין אותי גם איך עבורך, איך באמת אחרי הוותק הזה, אחרי שתרגלת כל כך הרבה, הכשרת מעל 1,000 מורים בקורס האחרון שעשינו ביחד, שזה הישג מרשים ויפהפה. איך אתה שומר על ההתמדה, על התשוקה שלך בתוך התרגול? מה הדו-שיח שלך עם עצמך? אני קם, אני פורס את המזרן, אני עושה, מה אני עושה?
אז אני יכול לומר לך שאני... נתחיל בזה שאני בייעוד שלי. אתה יודע... ואת זה אני מאחל לכולנו, כן? שאני בייעוד, זה מה שנועדתי לעשות, זה המסר שלי בגלגול הזה. להעביר את האנשים לשלב הבא, ובעצם זה גם מעביר אותי לשלב הבא. עכשיו, יש ימים שאני פשוט קם בבוקר ופורס את המזרן על הבוקר, ואני פשוט עושה לעצמי 2-3 תנוחות, וזה מספיק לי. אני לא מרגיש יותר, אני לא צריך יותר מזה. ויש ימים שאני הולך על זה עד הסוף, אתה מבין? אבל כן יש כל יום שאני עושה משהו. ואם אני לא עושה לבד, אז אני עושה את זה עם קבוצה. אני כן הייתי רוצה יותר, כמו כולם. אבל אמרת משהו מאוד יפה עכשיו. זה משתנה אצלך. אתה, יש לך תקופות שאתה מלמד X, נכון? ואחר כך אתה משנה את עצמך לדברים אחרים. זה דבר כמורה ליוגה. יש תקופות בחיים שאנחנו פשוט נמצאים באיזושהי תקופה שאנחנו נותנים דרייב מאוד חזק בתרגול, ופתאום יש לי איזושהי הפסקה מזה, ובראש שאני מלמד יותר מדי, אז הראש שלי נמצא במקום אחר. היוגה היא גם מחשבתית. היא לא רק תנועתית, כן? והיא בהחלט מעשית ברמה האישית. ברמה של באמת להיות בשיח מול עצמי ולפתור דברים מול עצמי, זה יוגה לגמרי, כי זה לא רק הגוף כל הזמן צריך להיות בעשייה.
כן.
עזרה למישהו אחר, כמו שאנחנו עכשיו חווים ממה שקורה בעולם, ואנחנו עושים יוגה בלי שנרגיש. אתה מבין?
כן.
אז בעצם, אני חושב שכן, ברגע שאני מתרגל יותר, יותר נוח לי ללמד, כי אני מרגיש שהגוף שלי יותר פתוח, יותר גמיש, יש לו יותר ככה מקום. וברגע שאני עושה גם הפסקה, אני גם סולח לעצמי, ואני אומר, אוקיי, הכל בסדר. אבל כמו שאתה יודע, שבועיים מהיום, אני נוסע לקורס בעצמי, כדי באמת לחזור רגע למזרן, באופן שאני לא צריך להיות שיפוטי, ולא צריך ככה...
כן. שזה גם נקודה מעניינת שרציתי לגעת בה. אתה באמת, לפני כחודשיים סיימנו את הקורס מורים שלנו, ואתה אוטוטו נוסע להצטרף לקורס מורים של 300 שעות. הקטע הזה של לא להפסיק ללמוד ולחזור להיות תלמיד, והענווה הזאת והמקום הזה לחדד את עצמנו ולהתפתח עוד, מה מוביל אותך לרצות לעשות את הקורס הזה? מה הערך שאתה רואה בתוך הדבר הזה?
נתחיל בזה שאני רוצה להביא קצת דברים חדשים.
אוקיי.
שזה, בוא נהיה כנים, אתה מבין? כאילו בתור מורה ליוגה אתה רוצה להתחדש כל הזמן, ואני כזה ידוע בזה שאני כל הזמן משנה וריאציות, ונכנס אתה יודע, עושה כל מיני בלגן על המזרן כל הזמן, וכבר לא מתוכנן, אתה יודע, זה כבר שלי, אז זה כבר יוצא לי מאוד טבעי, אז אני באמת רוצה להביא תכנים חדשים. אבל אני חושב שיש בי איזשהו מקום שקצת התרוקן, וזה הזמן שלי ככה למלא אותו. עכשיו, זה לא באמת מתרוקן. אתה יודע, מתרגל שמגיע אליי לשיעור, או ככה אחד על אחד, לא חווה את זה. אני חווה את זה ברמה האישית שלי. אז אני חושב שזה הזמן לי, זה הזמן עבורי, כדי שאני אוכל באמת להעביר את המסר הלאה.
כן.
שוב פעם, אני צינור. ככה אני מרגיש כל הזמן. אני מקבל את הידע, ואני מעביר את הידע הלאה באינטרפטציה שלי,
כן.
בדרך שלי. בקסם שלי אפילו, אני יכול לומר.
כן.
וזה באמת המטרה. עכשיו, אנחנו כמורים ליוגה, כל הזמן יש לנו איזושהי כמיהה לעוד. אנחנו רוצים ללמוד עוד, כי זה אף פעם לא נגמר. ויש כל כך הרבה שיטות, וכל כך הרבה תיאוריות, וכל כך הרבה תכנים שהם כל כך מעניינים, ואתה, אתה יודע, זה כמו פאזל שאתה כל הזמן מוצא עוד איזשהו חלק שאתה היית רוצה שיהיה, אבל אין שלם, אין אחד מלא לתוך הדבר הזה. כמו החיים עצמם, כן? אז אני לגמרי לפני התעלומה החדשה הזו, ואני מאוד מתרגש
לכך.
להביא את זה גם, להביא הנה.
מאוד מתחבר, אני חושב שהקטע הזה של צינור, ושאנחנו למלא את עצמנו כדי שנוכל להוציא החוצה, אני מרגיש את זה הרבה פעמים בתהליך שלי, שאם אני מעלה הילוך ואני קצת יותר עמוס בשאר התחומים, ואני פתאום אין לי את הזמן להזין את עצמי, או אם אני רק בללמד, אז באיזשהו שלב, כאילו אני חושב שהקטע הזה של לעצור ולחזור לכיסא של התלמיד, וזה לא רק משפר אותנו למקום של מומחיות והתפתחות, זה גם מונע שחיקה, וזה גם עוזר לנו בעצם להיות במיטבנו לאורך זמן. ולגבי מה שאמרת, כל הקטע של הרבדים העמוקים יותר, של התרגול של היוגה, זה מה שמשך אותי אגב לקורס. כי אני כן אשתף, סיפרתי על זה קצת בפרק אחר, אבל כשאני התחלתי את עולם היוגה, זה היה עם הבת זוג שלי לשעבר, שהיא כזה תרגלה יוגה רוב הילדות שלה, ואני באתי מעולם הכוח וחדר כושר ועניינים, ופתאום כלב מביט מטה לאיזה 10 נשימות, ואתה כזה, יאללה, מתי זה מסתיים? וכאילו היוגה מכניסה אותנו הרבה פעמים למקומות השקטים, הנוכחות, הרגע, לעשות את הדברים הפשוטים שאולי היום בעולמות כושר היותר כזה חזקים, אנחנו פחות מקדישים להם זמן, ולקח לי זמן להבין שדווקא בתוך הקושי וכל הדברים שאני רוצה לברוח מהם, דווקא שם יש ערך מדהים, ושם אני הולך לפגוש צד שבי שלא פגשתי לפני. וזה גם מה שקרה כשצללתי לקורס אצלך, כשל להבין יותר לעומק את עולם הצ'קות, להבין יותר לעומק את עולם הנשימות. הייתי שמח שטיפה תספר לנו על, על הצ'קות. רוב האנשים שמעו את הביטוי הזה כוואי, זה פתח לי את הצ'קות, אבל כשאתה פתאום מבין מה זה, וקצת מרגיש את זה, וקצת חווה את זה, זה פותח לנו איזשהו עולם חדש של מושגים mm-hmm. ותחושות. אז אני אשמח שקצת תספר לנו בכמה מילים על, על העולם הזה.
כן, כן. לגמרי, כי אני מאוד מחובר לתוך ה... אני מאוד מחובר לצ'קרות שלי באופן כללי. Mm-hmm. אז בעצם הצ'קרה היא גלגל, כן? גלגל אנרגטי, שנמצא בתוכנו ומחוצה לנו. עוטף אותנו מבפנים ומבחוץ. ובעצם אנחנו כרגע, יש כל כך הרבה, אבל אנחנו מתמקדים תמיד בשבע הצ'קרות, כן? בשבעת הצ'קרות העיקריות. ובעצם הצ'קרות הן, ברגע שהן מאוזנות או פחות מאוזנות, אני לא אומר חסומות או סגורות, זה מילים גדולות מדי, אז אנחנו יכולים להרגיש בזה. עכשיו, איפה היוגה באה לידי ביטוי יחד עם החיבור של הצ'קרה? נניח אנחנו מדברים על שבעת הצ'קרות, שיש צ'קרת של בסיס, צ'קרת המין, צ'קרת הבטן, צ'קרת הלב, גרון, עין שלישית וכתר, שזה הראש מעלה. בתרגול של היוגה אנחנו בעצם מאפשרים לצ'קרות האלה למקום יותר מאוזן. דרך תנועה או דרך נשימה לצורך העניין או דרך מדיטציה. אנחנו מאפשרים לצ'קרות לקבל איזון וככה לגדול בתוכנו ומחוץ לנו ולהרחיב אותנו. אם אנשים מגיעים אלינו עם איזושהי בעיה בכל מה שקשור ברצפת האגן לצורך העניין, בלנסים, יש להם חוסר שיווי משקל, ויש כמובן היבטים אחרים. אני מדבר הרגע ברמה הפיזית. אז אנחנו באמת עובדים איתם על תנוחות של בלנס, על מודל רגל אחת, או תנוחות אחרות מאתגרות, שבאמת גורמים להרגיש את הקרקע יותר, ולקרקע אותם, לקבע אותם יותר לאדמה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה לחיים עצמם, זה מאפשר לאנשים להיות יותר על שתי רגליים, אתה מבין? ולעמוד זקוף מתוך השורש. לדעת שמשם אנחנו יכולים רק... להמשיך הלאה ממקום יותר בטוח, זה מקום של ביטחון, צ'קרת הבסיס היא באמת ביטחון. וכן הלאה זה עולה מצ'קרה לצ'קרה לצ'קרה, לכל צ'קרה יש את התפקיד שלה, את המקום שהיא נמצאת בו, ואיך היא מאפשרת לנו לחיבור פנימה והחוצה. אני בקורס מורים מלמד את הצ'קרות, כי זה איזשהו היבט שאני מאוד אוהב ומאוד חשוב לי, לא כולם באמת נוגעים בדבר, וגם אני, אתה יודע, אני קטונתי בזה, אני נותן לכם נגיעה, בקורס, כמו שנותן נגיעה בפילוסופיה ונגיעה בהיסטוריה, כי אני חושב שאמרת משהו מאוד יפה קודם, וככה רציתי לגעת בזה, וזה באותו הקשר, שאני מעביר את האנשים לשלב הבא. אתה מבין מה אני עושה? אני כמורה מעביר גם מתרגל שבא אליי לשיעור יוגה רגיל, או גם מישהו שמגיע אליי לקורס מורים, התפקיד שלי זה להעביר אותו לשלב הבא. לתת לו רגע להבין שיש עוד מעבר. אחר כך, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא בוחר. כל אחד מתחבר למקום שלו. אתה אמרת רגע שאתה הגעת לעולם של היוגה כי רצית לקבל תכנים יותר רוחניים, יותר להיכנס פנימה, יותר ככה להיות במקום פחות במקום החיצוני, במקום של החדר כושר, של קצב זמן שהוא מהיר, ורגע לשעות, ורגע להיות שנייה, רגע להיות, פשוט להיות, כן. נכון? והיוגה היא מביאה אותך לשם, זה היבט הזה. מצד שני, יש אנשים שמחפשים יותר דיוק, אז הם ילכו לשיטה X של יוגה, היינגר יוגה לצורך העניין, שמדייקים אותם ומסדרים אותם, ונותנים להם אליימנט יותר מדויק, ונותנים להם גם להבין מה יותר נכון להם ברמה הפיזית. יש אנשים שילכו באמת ליוגה הצ'קרטית, יוגה שנוגעת יותר בצ'קרות, שזה הרבה יותר מדיטטיבי, קונדליני יוגה, יוגה שהיא יותר רוחנית, שנכנס יותר פנימה, שנותנת יותר... מחשבה מבפנים, הסתכלות, יש כאלה שעושים את זה במדיטציית צבעים, קול וכולי, מיינדפולנס לצורך העניין, ואז יוצרים את האיזון הזה. ויש את אלה שרוצים פשוט לרוץ.
כן.
ואז הם הולכים ליוגות יותר דינמיות, ומתקדמים יותר, כי הם מוצאים את השקט, כמו שאמרנו קודם, ברעש, בעשייה. אני כזה, אני ככל שאני מתרגל עמוק יותר, בוא נגיד חזק יותר, ואפילו מהיר, בקצב מהיר יותר, מתרגול שהוא יותר ככה, אתה יודע, בסיסי ביתי, פתאום השקט צף בי. אני מרגיש את השקט הזה.
כן.
אתה מכיר את אלה שפשוט יוצאים לריצה ואתה אומר כאילו, ושם המחשבה שלהם הכי נקרא. כן,
בשיא האגרסיביות, כאילו.
כן, כן. אז הצ'קרות זה איזשהו אמצעי שאנחנו משתמשים בו, הוא כלי. הוא כלי שאנחנו משתמשים בו כיוגים, כדי שאנחנו נוכל לתת עוד איזושהי הסתכלות, כדי לתת למתרגל להיכנס פנימה.
אתה גם מרגיש שזה איזשהו שלב מסוים לעבור את התרגול עם היותר רעש, וכאילו צריך לעבור מן את המסכה הפיזית, כדי להצליח להגיע לרבדים העמוקים יותר, כדי לייצר סטילנס עמוק יותר, יכולת לשבת במדיטציה, יכולת להתבונן במחשבות, יכולת לייצר איזשהו דו-שיח עצמי על הרגשות שלי ומה, איך החיים שלי ולאן אני רוצה לקחת אותם. אני ראיתי אצלי שללא, כאילו הגוף זה הדור, זה הדלת שממנו דרך תרגול עם הגוף, אני יכול להשקיט את, את החיה הזאת שנמצאת בתוך כולנו, ולהגיע לטוב ולחמלה הזאת שנמצאת בבפנים, ולהבין את עצמי בצורה טובה יותר. בגלל זה בתקופות שאני פחות מתרגל פיזית, יותר קשה לי לייצר שליטה גם על התודעה שלי. עד כמה אתה רואה שזה אצלך ככה, או ש...
גם אצלי האמת היא, אצלי זה שככל שאני מתרגל יותר, אני מוציא יותר שקט. כי באמת, יש יותר, אני יותר משקיט את הדברים מקבלים יותר סדר ופרופורציות. אז אני לצורך העניין משתמש בעמידת ראש. אני קם בבוקר, פורס מזרן, עולה על הראש. יש שיגידו נכון, יש שיגידו לא נכון. לי זה טוב, לי זה עושה טוב. זה גורם לי לשקט כי המחשבות קורות שם. אז אני צריך כאילו רגע להניח את המשקל הגוף שלי על הראש ולהגיד, אוקיי, עכשיו שקט, רגע. בוא נעצור שנייה. יש משהו בתרגול שאתה מגיע אליו עם איקס מחשבות ורעש וחוסר שקט, ומשהו קורא לך אחרי. זה פשוט מקבל איזושהי פרופורציה אחרת. זה סוטול טבעי. אתה מבין? כשאתה פתאום רואה את הכל, את כל הקושי, אתה רואה אותו ככה, הצף לך באוויר, אבל בהילוך איתי. הוא אחר. ואז אתה יכול לעשות סדר, ולבחור את הדברים. לכן ממליצים לתרגל כמה שיותר. כאילו, מה זה כמה שיותר? כמה שאתה יכול, כן? אבל במקום ש... ברגע שאתה מתרגל, אתה, מערכת העצבים מקבלת איזושהי השקטה ואיזשהו כזה, יש שקט, יש איזה מקום שהוא פחות נסער בך.
כן.
ואז אתה מתחיל באמת לקבל את הדברים בפרופורציות יותר. עכשיו, שוב פעם, האגו מתעורר כל הזמן, ואנחנו כל הזמן מנסים לדחוף את עצמנו יותר ויותר קדימה. אני יכול לומר לך שוב פעם, שבמסלול חיים שלנו, זה הכל תקופות לכל דבר. יש אנשים שהם לא מבוטרים על התרגול היוגי, לא משנה באיזה תקופה הם נמצאים בחיים שלהם, ויש כאלה שלוקחים זה לפרקים. הכל בסדר. זה לא, אתה יודע, כן. אין איזה חוקים. היוגה, ברגע שהיא פגשה אותך, היא חלק ממך. היא לא יכולה ללכת ממך, לא משנה מה יהיה.
נכון.
אתה יודע, אני רואה את זה עד היום, אני פוגש תלמידות שלי שכבר אחרי לידה, וגם עשיתי קורס הרי כזה בעצמי, שלפני שהם נכנסו להיריון, הם תרגלו והיו במקום כל כך טוב עם הגוף שלהן, ואז פתאום הם הופכות להיות אימהות, אז הם... אבל אתה רואה שעדיין משהו בשינוי שהם חוו בדרך הזו, גם לפני ההיריון, גם בזמן ההיריון וגם אחרי הלידה, אתה רואה כאילו איזה אימהות הן הופכות להיות. מה זה הופכות להיות? הן לא הופכות להיות. הן אימהות טובות מבפנים. פשוט זה צף החוצה.
כן.
כי הם בחמלה, הם בשקט, הם בסבלנות. אתה מבין?
כן.
ואם קצת קשה להן, אז הן צריך לחוזרות לתרגול, מתחילות להרים חזרה את האנרגיה הזו. אני
חושב שגם המשמעות העמוקה הזאת של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, שזה ערך מוסף מאוד גדול שקיבלתי באמת בקורס, של, לדוגמה, ברכת השמש, שזה 12 תנוחות, נכון?
כן. שחוזרות על עצמם.
להבין שלכל תנוחה יש איזשהו רובד מחשבתי, יש איזשהו, יש איזשהו מסר. סתם לדוגמה, למי שנגיד מאזין לנו, אז שנגיד שאנחנו מתחילים בתנוחת ההר, שהידיים צמודות והרגליים צמודות, וזה מסמל את היציבות שלנו, ואת האיזון שלנו, וההתקרקעות, בעצם המוכנות אולי לצאת לאיזשהו מסע. שהתנוחה השנייה אני מרים ידיים למעלה, כמעין תנוחת הודעה שכזאת, כאילו לכל תנוחה יש איזושהי משמעות אנרגטית, רגשית עמוקה יותר, שברגע שאני מתחבר לזה, אז פתאום התרגול הפיזי, מה שאני הבנתי, זה פתאום יצר לי איזשהו חיבור ללמה התרגול הפיזי יוצר אצלי איזושהי התקדמות רגשית.
נכון.
ומכניס אותי למקום יותר שלם, יותר חזק, יותר מודע, יותר נכון. בטוח. ופתאום כשידעתי למה אני עושה את התנוחה, שנגיד בכלב מבית מעלה, אני פותח את הצ'קרות, אני פותח את הלב, אני מזמן את החיבור שלי לעולם החיצוני. זה היה מרתק בין האמת שהתקופה הזאת של החודשיים, זה באמת תקופה שהבנתי את עצמי קצת יותר טוב, כל כך הודיתי לעצמי שעשיתי את הצעד הזה, כי הרגשתי שפתאום, זה הרמה שאני נמצא בה, ואלה התכנים שמעניין אותי ללמוד עליהם, העין השלישית, כל הרבדים הקצת יותר עמוקים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך אולי שאלה קצת מאתגרת. האמת שאנחנו די שכנים.
האמת שזה גם מאוד מרגש שאני עכשיו שומע אותך דרכי. זה ממש כיף. ממש, ממש מרגש, כי זה באמת מדויק, כי אתה יודע, הרבה אנשים מגיעים לתרגול של היוגה מבלי לדעת מה המשמעות מאחורי כל אסנה. Mm-hmm. אני לא קיבלתי את זה בקורס מורים הראשון, שלא לימדו אותי מה זה ברכת השמש, חוץ מהמשמעות של ברכת שמש מהי, אבל כל תנוחה מה המשמעות שלה, מה הסיפור מאחורי כל אסנה, למה בעצם אנחנו מרימים את הידיים, כמו שאתה אומר למעלה, מה זה ההודיה הזו, מה זה תנוחת ההודיה, מה היא מסמלת, מה היא אומרת, וכשאני פתחת את הקורס מורים, זה הדבר הראשון שרציתי להישען עליו. Mm-hmm. שתהיה משמעות לכל אסנה, שאנשים יבינו למה הם עושים את זה. כן. כי בספורט אחר, כמו שאנחנו אומר, לא בכל ספורט כמובן, כן, אני לא מכליל, אבל כשאתה הולך לחדר כושר ואתה אומר, אני רוצה לעבוד על החזה, אז יש לך פשוט תנועות, או כן, נקרא לזה תנוחות, תנועות, תרגילים, סטים מסוימים, שיכולים לייצב אותך ולחזק לך את החזה ולתת לך איזושהי אופציה.
כן.
מה המשמעות מאחורי זה? אתה לא כל כך יודע.
זה לא למה כזה חזק, זה לא...
נכון. ביוגה יש לך את הפילוסופיה מאחורי כל אסנה, וזה הופך אותה להרבה יותר עמוקה.
כן. ואני חושב שפה גם דיברנו על זה, דיברנו על זה פעם גם בקורס, שאפשר דרך התרגול של נגיד מי שהיא על המזרן, אתה יכול להבין איך היא מתנהגת גם מחוץ למזרן. אם לדוגמה בן אדם ציני בנוגע להרמה של הידיים, כי זה מסמל הודעה, בן אדם ציני בנוגע להוקרת תודה, זה אומר שהוא לאו דווקא פתוח לראות הדברים הטובים בחיים שלו, וזה אומר שהוא יכול להיות שהפוקוס שלו ילך בקלות יותר לדברים שלאו דווקא הכי טובים, נקרא לזה ככה. אז איך ש... The way you do something is the way you do anything.
זה גם מאוד מתחבר לצ'קרות, אתה יודע, כי אני יכול לראות דרך מתרגל, אני יכול להבין באמת איפה הצ'קרות שלו הרבה יותר משוחררות, הרבה יותר נוח לו, כן? ויש כאלה שפשוט אתה רואה איפה הם באמת קצת יותר ככה... הצ'קרה פחות מאוזנת. וגם דרך התרגול אני יכול לראות את אופי האדם, את הטמפרמנט שלו, את הקצב שלו.
כן.
מה הוא מציג החוצה, איך הוא מביא את זה לידי ביטוי. יש כאלה שפשוט מציגים תרגול שלהם. כאילו הם בהופעה, והם פשוט נותנים את כל כולם בכדי להראות. ויש כאלה שרואה שהם באמת פנימה.
כן.
שהם יותר נכנסים פנימה. עכשיו, שני הדברים בסדר. כל בסדר. זה לא עושה את זה פחות טוב. אבל בהחלט אתה יכול להבין שמי שמתחבר מבפנים, אתה יכול לראות את זה ישר עליו.
ואני חושב שזה גם מתחבר למהות של יוגה, של החיבור בין הגוף לנפש, זה משהו שאתה אמרת גם מקודם. יכול להיות שאני אקום יום אחד, ומה שיהיה נכון עבורי בחיבור שלי, זה כן היום תרגול יותר חזק, בא לי לדחוף את עצמי קדימה, בא לי לראות לה... ויכול להיות שיום אחד אני אגלה שהדבר הנכון בשבילי לעשות, זה כמה נשימות, ואני במיינד נמצא באיזה מקום אחר.
הוא אפילו רק שווסנה.
רק שווסנה.
רק שווסנה. לשכב על הגב, לעצום עיניים, פשוט להיות. זה לגמרי יוגה לכל דבר.
האמונה הזאת שלקחתי מתוך עולם היוגה, הקטע של להבין מה נכון בשבילך היום, והפילוסופיה הזאת שהבאתי אותה לאנשים שאני מלווה, זה מאפשר להבין שיש הרבה דרכים להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, וזה משחרר אותנו מהשחור לבן הזה שאנחנו מאוד מתרגלים אליו, והביקורתיות שנובעת מתוך זה. אם אני לא יכול לעשות תרגול מלא, אז אולי זה לא שווה, ואני פתאום נכנס לאיזשהו לופ של אי-עשייה למשך תקופה.
נכון.
ואני חושב שזה באמת מתחבר גם לשאלה הבאה, שזה גם אתגר שאני מצאתי את עצמי, ככל שנכנסתי לרבדים העמוקים של עולם היוגה, אני יכול אולי לקרוא לזה גם איזשהו מסע רוחני קצת, של להסתכל על הדברים שהם מעבר לפן הפיזי, כל הדברים שפעם הייתי יותר יוצר דרך העולם הפיזי ובעולם החומרי שהיו יוצרים לי איזושהי הנאה, זה פתאום דברים שונים. היום לפעמים אני צריך ללכת את האקסטרה מייל ולהיכנס לרובד יותר עמוק, כדי לחוות הנאה ואושר גדולים יותר. אז השאלה בשבילך זה, אנחנו שכנים, שנינו גרים מטר מדיזינגוף, מלב תל אביב.
הלב של הלב.
הלב של הלב. איך אנחנו משלבים בין החיים היוגיים, הפילוסופיים, שלפעמים יכולים לא לעלות בקנה אחד עם לקום בבוקר ולצאת לטיול בשכונה שלנו? איך אתה משלב בין החיים היוגיים לבין חיים במרכז תל אביב? איפה אתה מוצא את זה?
אני חייב לומר לך שאצלי זה לא רק החיים בתוך תל אביב, זה החיים שלי באופן כללי, זה מי אני כבן אדם. גם כשמסתכלים עליי, אני לא נראה יוגי טיפוסי. אני לא איזה אחד, אתה יודע, שפשוט אני לא טבעוני, אני אפילו לא צמחוני כבר הייתי, כן, אבל אני גם לא במקום הזה.
גם רצית לשלב, אתה זוכר את הקטע של האישון.
נכון,
לאישון, חודש, חודשיים,
למשל, בדיוק. אני חושב שזה באמת מה שמחבר את האנשים אליי. שאני לא מנסה להיות...
הנגישות שלך.
כן, אני לא מנסה להיות מה שאני לא. אז אני חושב שזה גם מאוד מתחבר אל הגור בתוך העיר עצמה. אני כן אוהב חומר, אני כן אוהב לחיות בסביבה טובה, אני כן אוהב את הרעש, אני כן אוהב את האנרגיה שיש בתוך העיר. זה משאיר אותי להיות מי שאני. ומצד שני, יש לי את הרגע שלי. אתה יודע שאני פשוט בורח אליו, אבל אני חושב שזאת היוגה, זה באמת גוף ונפש. זה האדמה פועמת, העיר פועמת, ואנחנו מתפקדים אותה. כן. וזה בסדר, mm-hmm. זה בסדר. אני לא חושב שאתה צריך לנסוע רחוק מכאן כדי למצוא את עצמך פנימה. אתה צריך פשוט להיכנס פנימה בזמן אמת, באיפה שאתה נמצא. וזה לא משנה באמת מה אתה אוכל ומה אתה שותה. עוד הפעם, אנחנו לא צריכים להיות זקפנים. אף אחד לא נולד למעלה. כן? אנחנו מאיפה שנולדנו, כולנו נלך לאותו מקום. מה שיפה הוא שזה פשוט נהיה אותנטיים למי שאנחנו. הכי פשוט זה הכי טוב. תהיה מי שאתה ותשלב את הדברים מבפנים. מי שרוצה לעשות יוגה ומחר רוצה לעשות משקולות, אני לא אגיד לו אף פעם, אל תעשה. אני עושה את זה. גם אני אוהב פתאום ללכת ולהרים משקולות ולהיות יותר חזק ויותר חסון, כי בא לי. וזה בסדר, אפשר לשלב את כל הדברים ביחד במקביל.
ואיך בעיניך בעולם שהרבה יותר קל ללכת בדרכו של אחר, זה בדיוק ציטוט שהעליתי הבוקר, איך לומדים ללכת בשביל שלנו, איך מוצאים את האותנטיות שלנו, כי מאוד קל היום לגלם תפקיד של מישהו אחר, כי אנחנו לא תמיד מקדישים זמן לעבודת התיהור הזאת ולהבין מי אני.
נכון, אתה יודע, למדתי את זה בפסיכולוגיה, זה כאילו עניין של הפרסונה. אתה יכול לשים מסכה, אבל לא להרבה זמן. זה לא מחזיק מעמד. אתה מבין מה אני אומר, דורן? זה כאילו, זה נופל.
אתה תרגיש את זה. אתה תרגיש את זה לא במקום שלך.
אתה תרגיש את זה לא באמת אתה. אתה יכול לשים על עצמך את כל המלבוש שאתה רוצה. אבל המלך הוא עירום, אחרי הכל. אתה לא יכול להתכחש לזה. זה אתה נשאר אתה, בסופו של דבר. אתה יודע, אני גם התבגרתי עם היוגה. אז זה, אני כל יום שעובר, אני פתאום לומד יותר ויותר.
אולי תשתף לנו בגיל שלך שתפתיע את האנשים.
אני חוגג עוד מעט 45.
כן, אז אולי זה גם יעודד אנשים ככה לבוא לתרגל קצת.
תעמדו על הראש.
תעמדו על הראש לגמרי.
כן, בסדר, גנטיקה אולי גם. אתה יודע, הכל ביחד, אני לא מסתכל על זה. אני פשוט לא חי בזמן יקום, אני במקום אחר בתפיסה האישית שלי. אתה יודע, אני חושב שזה גם אחד הדברים של למהר ולצלוח ולהגיע ליעדים, ואתה אומר לעצמך, וואי, אתה כבר מתבגר, אתה חייב שיהיה לך דירה, אתה חייב ילדים, אתה חייב מסגרת, אתה חייב פה, אתה חייב פה, אתה חייב פה, ככה חונכנו. עכשיו, אני קצת שחררתי את המקום הזה.
מי אמר?
כן, כאילו, איפה זה באמת נכון. ואני בזמן יקום. זה כמו שאני רואה זוגות שפתאום מתחברים בגיל השלישי שלהם, וכמה זה יפה, וכל החיים שלהם הם לא חוו זוגיות כל כך טובה, ופתאום בגיל, בצד השלישי שלהם של החיים, בגיל השלישי שלהם בחיים, במערכות יחסים הכי טובות שהיו להם אי פעם. זה מביא לך את זה בזמן שזה צריך לבוא כן. אליך. שצריך לקבל מתנות.
שאני חושב שזה מתנה שמקבלים מתרגול היוגה, כי אנחנו עוברים את כל הלקחים והשיעורים האלה, מבלי שאנחנו שמים לב, הקטע הזה של לקחת עוד נשימה, לפתח את הסובלנות, המיינד כזה ממהר לאן הוא חושב שצריך להגיע, אבל אתה לומד כל הזמן להתכנס.
היוגה זה כלי טוב.
כן.
הוא כלי טוב, פשוט מחנך אותך אחרת. הוא נותן לך להסתכל על הדברים באמת בכאן ועכשיו. אתה יודע, כאן ועכשיו זה כזה, זה גדול להגיד. אנשים חושבים שהם כולם משתמשים בזה באמת ביום יום שלהם, אבל לא באמת. כולנו שורדים את המחר, ומה יהיה, ומה נעשה, ולאן נגיע, ולאן נשאר, וזה טוב. שאיפות זה דבר שהוא טוב. אבל היוגה היא באמת שמה את הפרופורציות. והיא אומרת לך, אוקיי, בסדר. כאילו, יש את מחר, אבל בוא תקבל אותו בטוב, בוא תקבל אותו ברגוע. אז כן, לגמרי, זה כלי נהדר. היוגה יכול באמת לעזור ולהביא את האנשים למקום.
אז אני אשמח שאולי כזה, באמת, אני כן שואף שהפודקאסט הרי הוא מתחיל, זה מתחיל בפן ההוליסטי, וזה נכנס לנו לפרקטיקה של היום-יום. זה המטרה פה, לשנות, לאתגר לאנשים קצת את הדרכי חשיבה, בין אם זה בנוגע לתנועה, בנוגע להתפתחות האישית שלהם, בנוגע לשיפור איכות החיים שלהם. ובסוף, מתוך השינוי מחשבה הזה, זה בסוף מתורגם למעשים. אבל אם אני כן אשאל אותך על 2-3 כלים מעולם היוגה, שלדעתך יכולים מאוד לעזור למאזינים ולצופים, שיכולים לעזור להם אולי להתחבר לכאן ולעכשיו, לאני האותנטי שלהם.
לגמרי. אני הייתי נותן, אתה יודע מה, יכול להיות שהיו מורים שבאים לכאן, אומרים לך, תעשה את התנוחה הזאת, הזאת והזאת. אז אני אומר, לבחור את אחת התנוחות שאתה מתחבר אליה, ופשוט להיות בה. כמה שאתה יכול. ולגלות את המקום הסובלני בתוך הדבר. עכשיו, לא בסבל. אם אתה נכנס לתנוחת לוטוס לצורך העניין, והיא לא יושבת עליך בנוח, לשבת ביותר מדי זמן ולהיות בה בסבל, לא עשית עם זה שום דבר. כי אתה תאבד את זה כל כך מהר, אף אחד לא רוצה להישאר בכאב. רוב האנשים פשוט משחררים את המקום של הכאב, ולא גם לא חוזרים ולא מתמודדים איתו. מספיק שאנחנו נכנסים לאיזושהי תנוחה שנוח לנו בה, פשוט להיות בה. לעצום רגע את העיניים, לנשום בתוך התנוחה, ולנסות להבין מה היא תורמת לנו באותו רגע, מבלי לחשוב איך היא תורמת. כלומר, לחוש את, את ההקלה בתוך הדבר.
כן.
בתנוחה עוברת לתנוחה. אתה יודע, לתנוחות קצת יותר מאתגרות. אני למשל מאוד מתחבר לעמידת ראש לצורך העניין, כי זה מאוד מרגיע אותי. יש איזשהו שקט, כי אני כאילו לא על הרגליים, אני לא בשליטה, אני לא על הקרקע. זה המקום היחיד שאני כאילו ככה מאפשר לעצמי להיות במקום אחר. ובהחלט תרגיל נשימה. איזשהו תרגיל נשימה אחד, שאתה בוחר, כן? שאתה לומד אותו בתוך שיעור, ואתה בוחר ואתה שם אותו בכל רגע נתון שיש לך במהלך היום. זה יכול להיות לפני שינה, אתה יודע, יש נשימת אוג'אי למשל, שאתה נושם אותה לפני השינה ופשוט נרדם, זה מדביק אותך. אבל יש
אוג'אי נשימות... למי שלא מכיר,
ההצרות... כן, זה הנשימה יותר, נשימה דרך האף, זה נשימה גרונית.
ואני
כן?
שורק החוצה?
כן, אתה כאילו לוקח אוויר דרך האף ומוציא את האוויר דרך האף. אבל כשאתה לוקח את האוויר דרך האף, זה כמו שאתה בעצם, אתה לא מסניף, אלא אתה מריח. זה כמו שאתה... זה כמו שאתה מריח מישהו שאתה מאוד אוהב.
כן.
כמו שאמא מריחה תינוק שהיא אוהבת.
לא קצר ומהיר,
לא זה קצר
יותר ומהיר, ארוך.
זה ארוך, זה כאילו להכניס ממש פנימה. והוצאת האוויר נעשית גם דרך האף. וזה עושה איזו הצרה קנה. הצרה בקנה.
כן.
כן, בקצה הנשימה. אז הגרונית, יש לה רחש, וכמובן יש הרבה יותר הסברים לנשימה הזו, אבל באמת מי שמתרגל יוגה ילמד אותה. אפשר גם לקרוא עליה. וזה באמת... לעשות איזשהו תרגול של פרניאמה, שזה נשימה בעצם, במהלך היום, רגע אחד, לעצור. עכשיו, זה קורה לנו באופן טבעי, אתה יודע, כשאנשים נכנסים לסטרס, או שיש להם איזשהו משהו, אז הם רגע עוצרים ונושמים, נכון? הם לוקחים את השנייה הזו.
מה אבל אנשים ירוויחו בזה? מה לדעתך קורה
אני
שם?
אני חושב שאז הדברים יקבלו פרופורציות.
זה זום אוט כזה.
כן, כן.
זום אוט ברגע.
כן, פתאום לעשות כזה פאוז שנייה על הכל, רגע להיות בתוך המקום הזה, ואז אתה ממשיך הלאה. גם אם אתה ממשיך באותה הדרך שרצית, אתה ממשיך אותה רק יותר נעים, יותר בשיקול דעת, אתה לא אימפולסיבי. וזה באמת אחד הדברים שהיוגה מאוד עוזרת. ככה לרסן את האימפולסיביות.
לרסן.
כן,
ממש מרגיש את זה. והאמת שקפץ לי פה עוד משהו, כי יצאנו לדבר גם קצת על מדיטציות פה בפרקים אחרים, ומשהו שאני רואה שקורה, כאילו יש איזו בעיה שקורית להרבה אנשים במדיטציה, ואולי יוצרת להם איזה ניכור, ועכשיו כשדיברת על הנשימת אוג'אי, נזכרתי, קלטתי שמאז הקורס אני עושה משהו קטן במדיטציות שלי, שמאוד עוזר לי. אז אני רוצה רגע לשתף את זה. בעצם הרבה אנשים שהם מתחילים את המדיטציה, יש לנו את המוח החושב, המון חשיבה, ואנשים בשוק מה, אתה יודע, עוצמים עיניים פתאום, ואתה פתאום מודע לכל כל הגירויים האלה, מה אני שומע, מה אני מקשיב, על מה אני חושב, וזה יוצר איזשהו כזה סטרס מסוים. אז זה דבר אחד שקורה לאנשים, ודבר שני שקורה זה מנסים לנשום עמוק, ולפעמים התחושה שהנשימה שטחית קצת כזה, יוצרת מין חרדה, מין לחץ כזה. ומה שאני הרגשתי זה שלקחת הנשימה עמוקה, ודווקא שאני מוציא באמת האוויר החוצה לדוגמה, כמו סטייל אום כזה, בעצם במין אני יכול לעשות את זה בכל כלשהו, זה כאילו נותן, זה נותן פתרון לשני הדברים האלה. מצד אחד, הנשימה, השאיפה, הופכת להיות ארוכה יותר, הופכת להיות מלאה יותר, וזה גם נותן מין התעסקות למוח החושב. אז בתקופה האחרונה, סיפרתי לך, היה לי תקופה שעשיתי בעוד הרבה מאוד דברים, וכמה קל היה לי קצת, גם אתה דיברת שגם לך זה קרה בתקופה האחרונה, שאנחנו הרבה בתכנון, ואז קשה לנו יותר להיות ברגע. מצאתי את עצמי יושב במדיטציה, ומאוד קשה לי כאילו להיות ממוקד בנשימה או בדברים אחרים, ובאופן תת מודע כזה התחלתי לעשות את הנשיפה הזאת. אז גם איזה כלי קטן לאנשים בבית, אני חושב שזה משנה חיים, כי דרך נשימה אני לומד לשלוט בגוף, דרך הגוף אני שולט בתודעה, ואז אני... יש לי הרבה יותר מרווח תגובה בין מה שקורה
יותר
בחיים.
יותר קשה לשאוף מאשר לנשוף. לקחת אוויר יותר קשה לאנשים מאשר להוציא את האוויר. תשים לב, גם כשאתה עושה את הפעולת נשימה, אנשים מוציאים יותר אוויר מאשר הם מכניסים יותר את האוויר פנימה. והכנסת אוויר לפי התיאוריה היוגית זה כאילו זה החיים. אתה מבין? זה באמת להכניס את החיים אליך פנימה, לקחת אותם במלואם. ואז פשוט לשחרר. ואז עוד פעם, חיים חדשים נכנסים פנימה.
כן.
אז אני חושב שאחד הדברים שבאמת יכולים לעזור גם ברמה המדיטטיבית, הרי במדיטציה בעצם מה שאתה עושה, אתה במודע, כן? אתה לא נרדם, אתה לא בחלימה. יש כאלה שבאמת כבר נופלים לשם. אבל אתה נמצא, אתה כן, אתה נוכח מצד אחד, אבל הנוכחות שלך היא במקום מאוד ממוקד ושקט. Mm-hmm. והשקט הזה והמיקוד הזה מאפשר לך לפתוח ערוצים בך. אתה ככה מקבל איזושהי פרופורציה סביבך, והכל הופך להיות בהילוך הרבה יותר איטי והרבה mm-hmm. יותר נעים. Mm-hmm. כל החושים מתחדדים מאוד חזק ברמה המדיטטיבית. Mm-hmm. אז אם אנחנו לוקחים אוויר באמת ככה יותר עמוק פנימה, ומוציאים את האוויר לאט החוצה, אנחנו למעשה מתרגלים את המקום של לקחת, לקבל, יותר נכון, ולתת.
לשחרר.
לשחרר, לגמרי. לשחרר זה גם לתת, mm-hmm. בעצם. אתה מבין, זה אותו שחרור, זה אני נותן, משחרר.
נכון.
לרוקן.
וואו.
אז זה משהו שיכול מאוד לעזור לאנשים, גם כתרגיל בבית. Mm-hmm. להגיד, אני לוקח, 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 אני משחרר. Mm-hmm. ואנחנו, אתה ואני, שחווינו תקופה לאחרונה מאוד אינטנסיבית, והיינו כל הזמן בקדימה, אז פשוט היינו נותנר בשאיפה, פחות בשאיפה. Mm-hmm. כל הזמן היינו רק ב, אוקיי, זאת המשימה, ועכשיו אנחנו שחרר. משקיעים בה. בדיוק.
הבנתי. יפה. אז הקטע הזה של הבלנס, ואם יש לנו איזה משבצת ביום-יום, שבו אנחנו שנייה מאחדים בין הפנים לבחוץ.
משבצת יש לכולנו, זה קטע ממש קטן, זה כמה דקות קטנות, זה לא יותר מזה.
אנחנו מחליטים שהמשבצת הזאת.
לגמרי, בדיוק, זאת החלטה. זאת החלטה שזה כמה דקות קטנות, ולא משנה מתי, באיזה רגע ביום זה נכנס, ואתה רואה שזה עושה שינוי ענק.
מדהים. איזה כיף. אז אני אשמח, אלון, שתספר קצת למאזינים בבית, איפה הם יכולים ככה
לפגוש אותי.
אולי לתרגל איתך, ללמוד בקורס מורים.
כן. בטח. אז אני בעצם מעביר שני קורסי מורים בשנה. אני לא מדבר על שנתיים האחרונות, שזה היו ארבעה קורסי מורים בשנה, זה היה הרבה, בקורונה וכו'. אז אני מעביר בדרך כלל שני קורסים בשנה, שבעצם מתנהלים אחד באביב ואחד בקיץ. השנה יש לנו קורס שנפתח באוגוסט, והפעם הזאת אני עושה את זה עם אל היוגה בסרונה, שסודיו מאוד גדול ליוגה שאני מאוד אוהב, זה הבית שלי בעצם. ושם אנחנו נקיים את הקורס מורים. ובנוסף, אני גם מלמד שם פעמיים בשבוע בבקרים, ומלמד גם במרינה שיעורים פתוחים ככה מול הים, גם פעמיים בשבוע. ימים שעות, לא כזה רלוונטי, אתה יודע. אפשר תמיד
כן.
ככה לדבר איתי על זה, ואני נותן ככה הסבר. אבל זה בעצם מה שאני עושה.
מדהים.
עברתי את האלף מורים, ועכשיו אני שואף לאלף הבא. אתה יודע, זה אלף אחים ואחיות, זה משפחה.
זה מדהים.
אז לגמרי, זה המקום שלי.
אני זוכר שאמרתי את זה בסוף קורס, באירוע סוף קורס שהיה לנו. עברתי הרבה מאוד קורסי השערה בשנים האחרונות, בהרבה מאוד רבדים שונים של תנועה, של המוח, של התפתחות, של תזונה. וזה תמיד הרי קבוצה של אנשים שמתחברים לטובת איזשהו משהו, עוברים איזשהו תהליך, ואי אפשר להשוות את רמת עומק והייחודיות ורמת הרגש. כמה יצאתי טעון, כמה הדבר הזה המשיך ליום שאחרי, היום שלפני, ו... פשוט נהניתי, יצאתי עם המון המון כלים שגם יעזרו לי להפוך את היוגה לחלק יותר משמעותי, לגרום לי להבין שתמיד קיים בי את החלק הזה של החמלה, של האהבה, של הטוב, של הרוגע, של השלווה. זה תמיד בהישג יד, בפריסה של המזרן, ועם הזמן, עם התרגול במזרן, אני מבין שאני לא צריך לפרוס את המזרן כדי נכון. להיות במיינדסט הזה.
נכון.
זה עניין של שאיפה והחלטה ולהתכוונן
אתה לשם. אתה גם באת מאוד פתוח. מיום, אתה יודע, מ-day one, mm-hmm. היית כזה מאוד מוכן לזה רגשית. Mm-hmm. אתה יודע, באת עם לב פתוח, וקיבלת קבוצה mm-hmm. עם המון לב ואהבה. זה אחד הקורסים היפים שהיו לי, ברמה הרגשית. אז כן, אני חושב ש... אתה יודע, כשאתה מוכן, זה מגיע אליך. נכון?
וזה, ופה ראיתי את הרמזים, כי... כי זה לא בא לי מאוד טבעי להירשם כאילו לקורס, בראש שלי זה היה כזה, אני אעשה את זה באיזה, אני אטוס לחול ואני אעבור איזה מסע רוחני כזה, אתה יודע, מוגזם כן, כזה מה, כן. מהסרטים, אבל למדתי לזהות שיש לי פה חיבור מאוד משמעותי עם המורה, שזה אתה, mm-hmm. ותודה לך על זה, וקשבתי קצת ליקום, לרמז הזה שהוא שולח לי, והוא כאילו, הוא כן הראה לי כן. שכאן יש כאן תתחיל.
נכון, הקורס העביר אותך לשלב הבא. וזה בעצם מה שאני רוצה לעשות. אני לא מחפש שהתלמידים שלי יוכלו להיות מורים, או שישר יעשו קורס מורים ויגידו, זהו, אני כבר איזשהו גורו או מאסטר של משהו. אנחנו לא מחפשים את הטייטלס הזה. אנחנו רוצים, המטרה שלי בתור מורה, זה כשאני נותן לך את האופציה, להיות קצת מחוץ למזרן, להסתכל, להביט מהצד, להיות רגע בנעליים שלי, להבין איך דברים, איך אתה יכול לעזור לאחרים ולהביא כן. אותם למקום יותר טוב, אבל אתה חייב להרגיש את זה גם בעצמך. וזה אומרים, כשאתה מתרגל מספיק, אתה יכול להעביר את התחושה למתרגל שלך. זה מאוד חשוב. כי אם אחד טוב בתנוחה מסוימת, אתה תדע להעביר אותה, תלמד אותה יותר, תיתן לה יותר דגשים. אז זה באמת המטרה. ואתה, במקרה הטוב שלך, זה בא לך לגמרי טבעי. וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להעביר שלב.
איזה כיף.
מעבר לזה שילכו, שישקיעו, שיכנסו למקומות אחרים, זה לא, זה כבר לא התפקיד שלי. כל אחד בתפקיד שלו. זה התפקיד שלי.
ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה בצורה כן. מדהימה, ואתה פותח לבבות ומעשיר אותם, ופותח אנשים לרבדים העמוקים יותר של החוויה האנושית, אני אקרא לזה. אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
איזה כיף. גדול גדול.
נמסתה גדול.
אהבה גדולה גדולה בלב.
תודה, אהבה גדולה.
ואני אמסור לצופים בבית, שקודם כל תודה לכם על ההקשבה, על הצפייה. אני מקווה מאוד שקצת פתחתם את התודעה והחשיבה. אם עדיין לא תרגלתם יוגה, אז אולי זה קצת יניע אתכם לעבר העולם הזה. ואם כן, אז אולי להבין שיש עוד כל מיני רבדים, דברים שאני יכול לקחת כבר היום, להתחיל להפוך להיות אני האותנטי יותר, להתחבר לטוב הזה שנמצא אצל כולנו. ולכוון כזה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו. אז עד לפעם הבאה, אני הייתי דורן בן דור, אלון גיא. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אז אתם יכולים להירשם ממש מכאן. אנחנו נתראה בפרק הבא. נמסתה.